ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בכל מקרה, אנחנו נמצאים בעיצומו של פרק זין, וראינו שגדעון מחלק את היוצאים למלחמה. עכשיו, הוא מחלק אותם בצורה כזאת שיש לו צבא גדול, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה יותר מדי גדול, זה לא, אין לעניין הזה כל משמעות. והצורה שבה הוא מחלק אותם היא למעשה צורה מיוחדת. צורה מיוחדת לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אנחנו ראינו בשבוע שעבר בתחילת פרק ז', והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא יעשה להם את מבחן המים. מי שקורא על מרכב, אז הוא כנראה רגיל גם לכרוע לבן, וממילא לא כדאי להתעסק איתו. ומי שלוקח מים, כמו שעושים מדי פעם, שהם כוסות, כמו שיש פה, אז הוא האדם שראוי להישאר למלחמה. וכך כתוב בפסוק ה', ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק רכבת תציג אותו לבד, וכל אשר יכרע ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, שהם באמת לקחו מים בצורה יותר מכובדת עם היד או משהו כאל זה, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. זאת אומרת, כאילו התכופפו לתוך העניין הזה. ויאמר השם אל גדעון, 300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידך וכל העם ילכו איש למקומו. שימו לב, הצבא הזה התחיל בתחילת פרק ז', ב-22,000 ו-10,000 נשארו, ואז מחלקים ונשארים עם 300 איש. זאת אומרת, אם נוריד את זה לאחוזים, זה משהו קטן מאוד, אבל כדי לא להתבלבל, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, אלה 300 האיש שבאמצעותם ודרכם ועל ידם אנחנו נושיע את מדיין. מה שהם עושים, הם לוקחים מכל האחרים את השופרות ואת הנרות ואת כל מה שהיה להם, וזה מה שכתוב בפסוק ח', ויקחו את צידת העם בידם ואת שופרותיהם ואת כל איש ישראל שילח איש באוהלם, ובשלוש מאות האיש החזיקו מחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. זאת אומרת, הם לוקחים מתוך כל האנשים שבאו, עכשיו תיאורטית, אלה שבאו, באו עם שופרות, אבל היו שם 22,000 איש, אז ל-22,000 איש היו 300 שופרות. אבל ברגע שנותרו רק 300 איש, אז עם ה-300 איש שלנו, לכל אחד היה שופר. זה מה שקרה פה, זה הצעידה שהם לוקחים מתוך כל האנשים הללו, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. אנחנו מדברים על מלחמה שמתנהלת באזור עמק ישראל, מה שנקרא בית השיטה של ימינו, טירת צבי, בית שאן, כל האזור הזה, שבחלק הרחב שלו, המישורי שלו, שם מתנהלת המלחמה. ואז זה גדעון שכבר שחה לאותות, וראינו בשבוע שעבר, והסברנו את המשמעות של האותות, ולמה לעשות כך, ולמה לעשות אחרת. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתי בידיך. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שכל העניין הזה מתבצע סביב חג הפסח, כי אנחנו מדברים על חג של שעורים, אנחנו מדברים על אין שקרה נהיה בה את העלם, ותכף נראה גם מה מתרחש פה. אז ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתי בידיך, ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופרוע נערך. זאת אומרת, היה לו איזה משבק, והמשבק הזה נקרא פרועה, ואומרים לו, תהיה יחד איתו. זה באמת מפחיד ללכת למחנה מדיין. ושמעת מה ידבר, ואחר תחזק נעייבך ויראת במחנה, וילדו פרועה נערו את קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין והמלט וכל מיני קדם נופלים בהם כהרבה לרוב, ולגמליהם את מספר כחול שעל שפת הים נרוב. ויבוא גדעון, זאת אומרת, הוא למעשה עושה פעולת ריגול, ומעניין שהמצביע הגדול בעצמו הוא זה שעושה את פעולת הריגול. ראינו אצל משה רבינו שהוא שולח 12 נשיאים. ראינו אצל יהושע שהוא שולח את פנחס וכלב. אבל יהושע עצמו לא יוצא לפעולת הריגול, זה דבר מסוכן, אני יודע מה יהיה. במקרה כאן גדעון, שאנחנו עסוקים בו בחודש האחרון, אז במקרה הזה הוא בעצמו יורד ובולש ועושה וכו' וכו'.
אז אם יראה אתה, זה לא מעין שכנת הטעות.
מה אתה אומר?
אם יראה אתה, אם לא יקבלו לך כל העבוד, אתה עדיין מפקפק בי, נעשה לך עוד אחד. זה לא קצת שאלה מטעות.
כן, אבל אתה רואה שהוא בעצמו יורד בכל העניין הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, וירדת במחנה וירדו פה מעלה ארון. הוא לא אמר לו, תשלח מישהו בגדעון מחליט שהוא בעצמו יורד, אלא אומרים לו שהוא בעצמו יורד. ואז הוא שומע, יש את מחנה מדיין, שבטח ראיתם פעם מחנות של אוהלים, של חיילים או משהו כזה, הוא מתאר לזה, הוא רוצה לשמוע מה אומרים שם. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לאלוהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צבי לחם שעורי מתהפך במחנה מדיין. תגידו לי בטובכם, מה המיוחד בעובדה שצבי לחם שעורי מתהפך במחנה מדיין?
שעורי זה פסח.
לחם, שעורי, פסח,
מה זה צבי לחם?
אבל לא הגענו לבונד, למוקד.
מה זה צבי?
איך התחלנו את נבואת גדעון?
אני חושב שזה משהו לא.
מה הוא עשה שם?
חפת קמח,
חפת בשר. הוא היה בכאב, חופת חיטים בגת.
הוא ישב בתוך הגת, ומה הוא עשה?
חפת חיטים בגת.
הוא חפת שעורים בגת. זאת אומרת, מתהפך. יש כאן איזה סיפור של השעורים שהולך ומתהפך, ומשתנה כל הדבר הזה, ויש פה צלול וצליל, והכוונה היא לאיזה סוג של חררה או גנוסקה, איזשהו סוג מסוים של לחמניה, לחם, עוגה, משהו שקשור לעניין הזה. צבי לחם שעורי מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויכהו ויכל ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. הוא שומע שני אנשים מדברים, ואחד אומר, חייל מדייני אומר לחברו, תשמע, חלמתי איזה חלום, אני עכשיו פתאום מתעורר, שאיזה כיכר לחם הולכת ומתהפכת, וכל הרועל שלנו מתאפק, זה מה שהוא חלם בחלום. יען ראהו ויאמר אין זאת ביתי עם חרב, גדעון בן יואש איש ישראל, איך הוא ידע את זה? איך החייל הגוי הזה ידע את זה?
איך הוא היה חבר את הגיד באותו רגע בגלל לפני?
הקדוש ברוך הוא מגיע את העולם, זה ברור. ברור שזה מה שקורה. ולמלא נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. בקיצור, גדעון יש לו עוד נוסף. היה לו עוד של הגיזה לטובה, היה לו עוד של הגיזה הנרושה. עכשיו יש לו עוד שהוא שומע, הוא שומע שני חיילים במדיין שהחלום שלהם בלילה זה משהו שנוגע למה שבהתגלות הזאת התחיל הקדוש ברוך הוא עם מחנה מדיין. כשגדעון חובט שעורים בגת.
הרב כתוב חיטים בגת בפרק ו'.
מה זה?
בפרק ו' כתוב חובט חיטים בגת.
כן, בסדר, חיטים זה לא שנייה. ראיון, חובט חיטים בגת בסדר גמור, אבל גדעון כשהוא שומע את זה הוא מבין שזה לא סתם. והיה נשמע גדעון את מספר החלום, מספר הכוונה, את מספר החלום, את סיפור החלום. ואנחנו יודעים שלכל חלום יש החלום שדרו והשבע שלו, הפתרון שלו, איך אנחנו פותרים אותו, זה לא מספיק בחלום. החלום זה רעיון אחד, אבל איך מבינים מה יש שם.
משל ונמשל.
אז ואי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שדרו, וישתחו, וישו במחנה ישראל ויום לקומו, כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. זהו. זה עוד טוטלי, מוחץ, בהיר וברור. מה הוא עושה? הוא לוקח את 300 איש שיש לו, והוא חוצה אותם לשלושה ראשים. ויחץ את 300 איש לשלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, והיה לו, כי אותם 22 אלף איש הגיעו עם שופרות, לכל כמה אנשים היה שופר, אבל כשאנחנו נשאר עם 300, אז הוא נותן להם, וקדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. תנסו לעשות דבר כזה באיזה מחנה קיץ, זה משהו מפחיד ביותר. אתה לוקח שופר שעושה רעש, ואתה מכניס לפיד בתוך קד, וזה מתחיל כאילו האור מהבב שם, כאילו משחק בתוך כל העניין, אבל לא שאתה תכף, הוא חוצה את המחנה שיש לו, את 300 האיש לשלוש מחנות. ויחד את 300 האיש שלושה ראשים, ואתן שופרות דיות כולת, וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, זה הפך להיות משפט מפתח, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, ורק השם תעשה, כן תעשו, ותקעתי בשופר אנוכי, וכל אשר הגיעו קראתם בשופרות, ואמרתם שמות כל המחנה, ואמרתם להשם הוא לגדעון.
למה לגדעון?
זאת אומרת, אנחנו מדברים על...
בדי גדעון.
למה חייבים פה ולגדעון? זה כאילו יש השם, כאילו יש השם.
על ידי גדעון.
פרס השם שלנו, לא
אמרים... יכול להיות אולי שזה באמת מתאים שאבימלך עושה בדיוק אותו דבר עם אנשים משתמשים בדיוק באותו לשון?
כן, אבל אני חושב שהכוונה היא כאן לאשר לגדעון, לבוא ולהראות שיש כאן דבר בעל מימד שלילי, ויש פה דבר גם בעל מימד טבעי. כי אין ספק שהנס הזה של כל העניין, אז הוא נס, הקדוש ברוך הוא מחולל פה נס. אבל מצד שני יש פה...
אולי שכל המטרה שתהיה כמה שפחות טבעי ויותר נשמי.
אבל יחד עם זה, אבל ה-300 יישאר צריכים להילחם. אז זה לאשר ולגדעון. יש פה נס ויש פה טבע. שני הדברים הללו משמשים ביחד.
עושים תכסיסים.
ואז, מה?
עושים גם תכסיסים.
נכון, נכון. תכסיסים זה בהחלט דבר רציני. ויבוא גדעון מעל ששם איתו מקצה מחנה ראש האשמורת התיכונה. אה, כן, הקימו את השומרים. וזה מה יהיה? חילופי המשמרות בלילה. זה הזמן שבו מתחלפים השומרים, וכולנו יודעים עד למלחמת ששת הימים, שהרגע שבו מתחלפים השומרים, שהמשמרות מתחלפות, זוהי נקודת חולשה שהאויב יכול לנצל אותה. כל הסיפור של תקיפת שדות התעופה בשתי דקות ושמונה, באותו, לא יודע, לא נראה לי שמישהו מכיר לנדה, אז אתה יכול לזכור את זה, אבל את ההסדקה שהייתה לנו בדרך לבית ספר, ואז אנחנו יכולים לזכור את זה. זה היה בזמן שהטייסים המצרים מתחלפים משמרת לילה למשמרת יום. וברגע שמגלים את זה, זוהי נקודה חולשה, להבדיל. אני אומר, אלדד רגב ואהוד גולדווסטר נחטפו בסיום המשמרת, בסיום האחרון של
הגלילה. גלעד שליט, אתה משתחרר שבוע אחרי.
מה?
גלעד שליט, אתה משתחרר שבוע אחרי.
אז הוא השתחרר שבוע אחרי?
עשה. נעים.
נכון, נכון, נכון. זה נקודת תורפה שקשה מאוד לשמור אותה. אז לכן המקרא מדגיש ראש האשמורת התיכונה, אז הקטע הקימו את השומרים והתקעו בשופרות, שתחשבו על הפחד. רש"י בפרשת כי תזכה, כי תצא, מבין שאחת השיטות שהאויבים היו עובדים בהן במלחמה, זה הקפת תריסים ופריסות של סוסים. רעש זה דבר מפחיד, מפחיד מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, כשיש רעש נוראי, אתה נכנס לאיזו חרדה, אתה נכנס לאיזושהי אימה, ופתאום באמצע הלילה, במחנה שבכלל לא תיאר לעצמו שום דבר, חוץ משני השומרים האלה שחלו איזה חלון ונידון שמע אותו, פתאום תקיעה של מאה שופרות. זה פחד ופחדים. ואז ההחקן הקימו את השומרים והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם, בום טרח, מנפצים את כל קדי החרס. ומה יש בתוך קדי החרס? לפידים. זאת אומרת, זה נראה פה, זה מפחיד. כי מה קורה? כל עוד שהנר היה בתוך הלפיד, אם שמרת על זה שיהיה חמצן, אז הנר דולק בתוך הלפיד. אבל ברגע שנפצת, אז אתה שומע שופרות, ואתה רואה להבות של אש, אתה לא מבין מה קורה פה. משהו נשרף, משהו רק מתקדם אליך, משהו מגיע אליך. איך מבינים את העניין הזה? ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדיון. זאת אומרת, מחנה מדיין, מחנה שיושב על העמק, שקט, שלף ושענן, שום דבר בכלל לא מטריד אותו. עם ישראל נמצא בשפר המדרגה, ופתאום באמצע הלילה, משלושה מוקדים שונים, מכל מקום מגיעים 100 אנשים שביד ימין מחזיקים שופר ודוקים בו, וביד שמאל מחזיקים לפיד. וככה הם באים, ומה עושים איתם עכשיו? איך, זאת אומרת, תפעילו את הדמיון קצת, כדי לנסות ולהבין מה בדיוק קורה פה. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה. הכוונה היא, הם עומדים בכניסות השונות, הם עומדים בכניסות, הם עוד לא נכנסו פנימה, וירץ כל המחנה, ויריעו, וינוסו, ויקעו 300 השופרות, ויישם השם את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה עד שפת אבן מחולה על טבת. זאת אומרת, שגם כשהמדיינים התעוררו, מרוב בלבול ומרוב בהלה, ומרוב כשאדם קם משנה הוא בדרך כלל לא צלול לגמרי ולא יודע מה קורה איתו, הם התחילו לדקור איש את אחיו, כי הם התבלבלו, הם לא הבינו, הם חשבו שתוקפים אותם, אבל התוקפים עמדו מבחוץ, והם בינתיים בפנים ככה עושים את כל המאומה הזאת, וזה הביטוי, וישם השם את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, זה סייעתא דשמיא שאין כדוגמתה. וממילא, אנשי המחנה, הם לא הבינו, מצד אחד אש, מצד אחד שופר, הם מתחילים כאילו להרוג אחד את השני. יש לנו הזכור כאן של כמה מקומות, בית השיטה זה קיבוץ ידוע ומפורסם בעמק ישראל, שם קיים ארכיון הקיבוצים שקשור למועדים, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. המקום הזה התפרסם בעיקר לאחר מלחמת יום הכיפורים, כאשר 13 מבני הקיבוץ נהרגו במלחמה, ושם התחבר המתנה תוקף המיוחד, מכירים את זה? התחבר לא היסטוריה, לא מוזיקה, לא ציונות. אתם לא מכירים את יאיר רוזנבלום, מתנה תוקף?
יאיר רוזנבלום.
השכלה הכללית, בשבוע שעבר שאלו אותי על הנחבות, שבוע שעבר צריכים לעשות פה שיעור מולדת. כשהיינו במצב היסודי היה שיעור במולדת.
שלח.
כדי להכיר כל מיני...
אתה ראה בטח שיעור כל מיני סביבה.
זה קודש, זה הטעות שלך. אתה לא מייצג נכונה את אחדות ההפכים ברב קוק, ואתה קורא לזה חול. אבל אם תייצג את זה נכונה, אז אתה תבין שזה קודש.
כמו מישהו הביא את העבודת הפרס של הרב קוק על הגר"א, שצריך ללמד את החניכים ככה, את הציונות החילונית, לפני התורה.
ויצעק איש ישראל מנפתלי, ומנשה וממכל מנשה וירדפו אחרי מדיין. ואומר, אחרי שחיל החלוץ של 300 איש הללו עשו את המכה הראשונה, אז הלכו עוד שבטים, שימו לב, זה הכל שבטי הצפון, נפתלי, אשר ומנשה, מנשה זה השבט של גדעון, והם ישובים שם בעניין והם רודפים אחרי מדיין. עכשיו אין לנו סדר גודל של צבא מדיין, כמה הם היו, אבל כנראה שהם היו...
אבל היה 42,000, לא?
איפה זה כתוב? זה כתוב?
אחרי שתופסו לנביא
תהיה ראש את זה. לא, אם זה כתוב, אז אין לי מה להתווכח איתך, אני לא חושב אם זה כתוב. 42 אלף כתוב כאן?
אתה
זוכר משהו? 42 מסעות פרשת שבוע, אני מסכים איתך.
לא, אני זוכר את זה.
אני לא זוכר שיש כתוב. בסדר, בכל מקרה הם רודפים אחרי מדיין, ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים, את בית ברק ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים ויקדו את המים, את בית ברק ואת הירדן. זאת אומרת, סגרו את מעברות הירדן. בירדן, אנחנו מכירים את זה מתחילת ספר יהושע, יש מקומות שהמים רדודים מאוד ואפשר לעבור מצד לצד, וזה נקרא מעברות הירדן, המקומות שדרכם עוברים, הם סוגרים את כל העניינים הללו. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויערבו את עורב בצור עורב, ואת זאב ערבו ביקב זאב, וירדפו את אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון לעבר לירדן. זה הפך להיות ביטוי שדוד המלך משתמש בו בספר תהילים, כעורב וכזאב, וכזבח וכצל אמונה כל מסיכנו. אשר אמרו לנו, נרשה לנו את מורות אלוקים, אלוקיי שיתן ופרדלגל, כדומני תהילים פי ג'
מוכר לכם?
מה זה?
תהילים
של המלחמות, של המזיכרות, של כל העניינים הללו, זה תהילים פי ג' וזה הפך להיות מושג, זבח וצלמונה. זאת אומרת, עורב וזאב הם שרי מדיין, וממילא, אחרי שהם הרגו את עורב, אז המקום נקרא צור עורב. אחרי שהם הרגו את זאב, זה נקרא יקב זאב. וממילא המקומות האלה קיבלו את השם של האויבים הגדולים שמתו.
אבל שרי מדיין.
מה זה?
מלכי מדיין, שרי מדיין, מה
זה אומר? כן, זה ביטוי, שני שרי מדיין, זה הרמטכ"לים שלהם.
חיילי ים אחרי, היכו את כל החיילים, אבל יש לחבר'ה האלה, יש להם מפקדים, יש להם אנשים שהם
בעלי משרה כזאת או אחרת, ואותם מצליחים להראות, ואנחנו יודעים, ראינו את זה כמה פעמים, בעיקר בספר שופטים, אבל אולי גם בספר יהושע, שבימי קדם המלחמה הייתה לתפוס את המצבי, את המנהיג, את ה... וזה הניצחון במלחמה. זה כאילו איזשהו ביטוי לקנייה של האויב. ואז באים אל גדעון בטענות קשות מאוד. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו? לביתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין ויריבון איתו בחוזקה. זאת אומרת, הם באים ואומרים לו, איך יכול להיות, ופה כמובן מסתבר לנו המשפט המאוד מפורסם, שכישלון הוא יתום ולהצלחה יש הרבה אבות. זאת אומרת, מכיוון שכל הסיפור הזה הצליח, אז באים מאפריים ואומרים, איפה אנחנו בתוך כל המנשה ואפריים? הרי זה שבטים שכנים אחד בשני, זה צאצאים של יוסף, ואנחנו יודעים שמנשה, שגדעון היה ממנשה, ובאים אנשי אפריים, ויאמרו אליו איש אפריים, הם כאילו באים בטענה, ואם תסתכלו לרגע, תסתכלו בפרק ו' פסוק למדהי, זה לא סתם שהם באים בטענה. ומלאכים, יש לכם פרק ו' פסוק למדהי. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזהה גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויהיו לקראתם. אין את שבט אפרים. שבט אפרים שהם קרובים לו ושייכים אליו וכו' וכו', הם כביכול לא מופיעים בכלל. אז הם עכשיו באים בטענה, זאת אומרת, כעת, כשהמלחמה נגמרת, כשעוסקים בשפיר ובשלייה, כשעוסקים בסוף, בדברים האחרונים, עכשיו אתה קורא לנו, אבל למה לא השתמשת לנו? אנחנו, החיילים שלנו מוכנים מאוד מאוד, כי ויריבו איתו בחוזקה, ויאמר עליהם, מעשיתי, אתה ככן, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. מה זאת אומרת? הלא, זה גם כן הפך להיות איזשהו ביטוי. הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. ידידיי היקרים, איך אתם מסבירים את הפתגם הזה?
עוללות זה יותר גרוע, לא?
מה?
עוללות זה פחות טוב, לא?
הלא טוב מציל אפרים מעוללות אביעזר. מה כתוב פה?
לא טוב, עוללות אפרים. עוללות זה דברים בדרך כלל שהם לא טובים. בדרך כלל הענבים הקטנים לא אוהבים לאכול אותם.
טוב, אז דניאל קודם כל מתחיל לומר לנו, הוא אומר נכון, שהמושג הזה לקוח מחיי הכרם. בכרם יש בציר, ובכרם יש עוללות. עוללות זה הענבים שנשארים אחרי שמורידים את האשכולות הרציניים, אז נשארים עוללות, יש את זה כמה פעמים בתנ"ך, נשארים כאילו ענבים בודדים. אומר להם גידור, מה אתם רוצים? הרי יש מלחמה כמותית ויש מלחמה איכותית. במלחמה הכמותית, אתם צודקים, לא קראתי לכם, אבל במלחמה האיכותית, מי אלה שהרגו את זאב, את עורב ואת זאב ואת סלמונה וכו' וכו'? זה אתם. כי ויצאה כל איש אפרים, וילכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זאב ויעבדו אותם. אומר להם גדעון, הלא טוב עוללות אפרים עם ציר אביעזר, מה שנשאר לכם בסוף לחסל את שני המצביעים הגדולים של מדיין, עורב וזאב, זה יותר טוב מכל הבציר הגדול שעשו אנשבת מנשה, ציר אביעזר, מנשה ומשפחת אביעזר. זה מה שאומר להם, הלא טוב עוללות אפרים, מה שאתם עשיתם בסוף שהרגתם את שני המצביעים הגדולים של מדיין, זה יותר משמעותי מניצחון המלחמה מאשר כל ההתעסקות שלנו עם החיילים של אביעזר. ותראו מה שאומר להם, בידכם נתן אלוקים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומיכולתי לעשות ככם. אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. הרגיע אותה.
הוא לא ענה להם.
הוא אמר להם, אתם זכיתם. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה, ויש בזה הרבה מאוד פוליטיקה. אם תשאל את עצמך, מהי התמונה שמייצגת ביותר את מלחמת ששת הימים? אז יש אולי 4 או 5 תמונות כאלה. אחת התמונות שרואים את משה דיין, את עוזי נרקיס, ואת רחבעם זאבי נכנסים בשער שכם, מצועדים בכיוון העיר העתיקה. אז העובדה ששלושת האנשים האלה נמצאים בתמונה ולא אנשים אחרים, היא כאילו מנציחה לדורות שהאנשים הללו הם אחראים על העניין הזה. אז אם הם זכו להרוג את עורב ואת זאב, אז אתם כאילו החלק היחסי שלכם במלחמה הוא מאוד גדול, מאוד משמעותי. נכון שבכמויות ובכל הסיפור הזה בלילה ועם השלוש פרקים שזה, לא העפתי אתכם, לא קראתי אתכם.
זה השאלה.
אבל בסופו של דבר אתם זכיתם לדבר מאוד
כאילו הוא מנחם אותם, לא מנחם, הוא כאילו...
כן, הוא מנחם אותם, אבל הוא מנחם אותם בדברים של טעם, הוא לא מנחם אותם בדברים של אבן. הוא אומר להם, תשמעו, אתם עשיתם פה איזה שיעור משלה. הוא אומר, יכולתי לעשות ככם, אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. זאת אומרת, כשהוא אמר להם את העניין הזה, הם ירגעו. ויבוא גדעון, טוב, פה אנחנו נכנסים אנחנו נעצור פה, גם מבחינת השעון וגם מבחינת הזמן. עכשיו מה שקרה, כשגדעון חוזר, אז הוא מבקש שכל מיני אנשים, אנשי סוכות, אנשי פנימיים, שנתנו איזשהו מס לחיילים או משהו כזה, ומסרבים, פה נכנס איזשהו מתח שבעזרת השם נראה אותו בשבוע הבא. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.